slave, solidos shashuoi. All the words of vanity, beyoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שני י"ט בתמוז תשע"ט. מסכת תמורה, דף ג'. אתם מאזינים מרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. ניגשים אנו בשמחה ובטוב לבב ללמוד את תלמוד תורתנו בדף השני במסכתנו החדשה הבאה עלינו לטובה, מסכת תמורה, שאתמול, בסייעתא דשמיא הגדולה, התחלנו את לימודה, ובעזרת השם ובישועתו בכ"א מנחם אב, נחתום, נסיים בשמחה ובטוב לבב את המסכת, על המדלת דפיה, בדיוק מספר הדפים כמו מסכתנו הקודמת, מסכת אירחין. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי, ולא אבותי שלא יהיה רד וארת הקלה על ידי, ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמי טהור, ולא אל טהור תמי, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. הנה, אני רוצה ללמוד, כדי שהביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות, ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. תלמוד תורתנו שכנגד כולם מוקדש ונלמד לרפואתם השלמה של חולי עמך בית ישראל ובתוכם. רבי חיים זושה בן אסתר מרים, האישה שולמית בת לבנה, הילדה חנה בת אסתר, והתינוקת הלל בתהילה. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליא לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפאם במהרה ברפואה של אימה. הפרק הראשון של שיעור דפינו היום כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו אתמול. ואתמול למדנו את הדף הראשון במסכת תמורה דף ב', ובסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות, והפעם גם לצידן התשובות. שאלה ראשונה, מה באה המשנה לרבות בהכל סומכים? והתשובה היא שאף היורש ממיר ולא כמו רבי יהודה. שאלה שנייה, כמה מלכות מקבל הממיר? אומרים התוספות לשיטה אחת 80 מלכות, משום לא ימיר ומשום לא יחליפנו. לשיטה אחרת לוקה רק 40 מלכות. שאלה שלישית, מדוע נצטרך לרבות שאישה ממירה, והרי ישווה כתוב אישה לאיש לכל עונשין שבתורה? התשובה, משום שבאב האמינה חשבנו שזה רק בעונש ששווה בין ביחיד בין בציבור, ולא בתמורה שאינה אלא ביחיד. שאלה רביעית, האם היורש סומך וממיר? לרבי מאיר סומך וממיר, לרבי יהודה אינו סומך וממיר. שאלה חמישית, האם קטן ממיר? והתשובה, אם לא הגיע לעונת נדרים אינו ממיר, ואם הגיע, ספק. שאלה שישית ואחרונה, האם ממירים בקורבן אקום? והתשובה, לרבי שמעון לא, לרבי יוסי כן. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה, אותות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול. הדף הפותח את מסכת תמורה דף ב', וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום שני בשבוע י"ט בתמוז תשע"ט, עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף ג' במסכת תמורה הדף השני של מסכתנו החדשה הבאה עלינו לטובה, כאמור מסכת תמורה. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף ג' עמוד א', 6 שורות מתחילת הדף בנקודותיים ומן המילים, אמר מר מוקדשי, צריך לגרוס קודשי, עובדי כוכבים, לא נהנין ולא מועלין. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כי אתנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. לאל בדף ב' עמוד ב', הביא רבה ברייטה, שנאמר בכך, קודשי עובדי כוכבים, קורבנות שהקדישו עובדי כוכבים להקריב להשם, לא נהנין, אסור ליהנות מהם ולא מועלין, אבל מי שעובר על האיסור ונהנה מהם, אינו חייב בכך משום מעילה, ואין חייבים עליהם משום איסורי פיגול, נותר ותמה, אין הם עושים תמורה, אם אמירו בהמת קורבן עובד כוכבים בבהמת חולין, אין בהמת החולין נתפסת בקדושה כבממיר בהמת קורבן של ישראל, ואין עובדי כוכבים מביאים נסחים בפני עצמם בלא זבח, אבל קורבנו של העובד כוכבים טעון נסחים. אלו הם דברי רבי שמעון. אמר רבי יוסי בחולן, בכל הדינים המוזכרים אני רואה להחמיר כבקודשי ישראל. כעת חוזרת הגמרא לברייתא הזו כדי לדון בפרט אחר פרט. אמר מר, נאמר בברייתא, קודשי עובדי כוכבים לא נהנין מהם ולא מועלין, אסור להנות מהם, אבל העובר על האיסור ונהנה מהם אינו חייב בכך משום מעילה. ואירת הגמרא מהו המקור לדינים הללו, הדין שלא נהנים מהם לכתחילה ומדי רבנן, והדין שאם נהנו מהם לא מועלין, ומדי הורייתא, היינו, שהאיסור ליהנות מקודשי עובדי כוכבים, ומדי רבנן בלבד, ולכן אם נהנה, אינו מביא קורבן מעילה. מה הייתה מה? מהו הטעם שלא שייכת מעילה מדי הורייתא בקורבנו של עובד כוכבים? בכתיב שכך נאמר לעניין מעילה בספר ויקרא, פרק ה' פסוק ט"ו, נפש כי תמעול מעל וחטאה וישגגה, על ידי הנאה מקודשי השם. וילפינן ולומדים הדין לגבי מעילה על ידי גזירה שווה, מהמילים המשותפות ח' מדין תרומה. לגבי תרומה נאמר בתורה, ושמרו את משמרתי ולא יישאו עליו ח' ומתו בו כי יחללוהו, ומהשורש ח' המופיע בשני הפסוקים למדים אנו גזירה שווה להשוות דיני מעילה לדיני תרומה. בתרומה כתיב בני ישראל, והלשון המלא הוא, ולא יחללו את קודשי בני ישראל את אשר ירימו להשם. מהלשון של הפסוק קודשי בני ישראל משמע שדיני תרומה נוהגים רק בפירות שבני ישראל מפרישים לתרומה, דהיינו, שעובד כוכבים אינו יכול להפריש תרומה ותרומתו אינה חלה אפילו כשהפירות חייבים בתרומה. והמשמעות היא שדין תרומה שייך בתרומת ישראל אבל לא בתרומת עובדי כוכבים. על ידי הגזרה שווה למידים אנו שגם דין מעילה אינו נוהג בקורבנות שעובדי כוכבים הקדישו. כי אף על פי שקורבנו קרף כקורבנו של ישראל, הגזרה שווה מלמדת שקורבנו של עובד כוכבים אינו אסור מן התורה במעילה. אף על פי כן מדי רבנן אסור להנות מקודשי עובד כוכבים. ובגדר האיסור הזה נחלקו רש"י והתוספות. לדעת רש"י זה איסור מעילה מדי רבנן, ולתוספות איסור הנאה. ונפקא מינה, העובר על איסור מעילה מדי רבנן מתחייב קרן, ורק חומש וקורבן אינו מתחייב, ואילו העובר על איסור הנאה אינו מתחייב קרן. עוד נאמר בברייתא לגבי קורבנות של עובדי כוכבים, והן חייבים עליהם משום איסורי פיגול נותר וטמא. ואירת הגמרא מהו המקור לדינים הללו? דכתיב שכן כתוב בה לגבי אכילת קודשים בתומה בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק ב', דבר אל אהרון ואל בניו, וינזרו אלו שהם טמאים מקודשי בני ישראל ולא יחללו את שם קודשי. מהמילים מקודשי בני ישראל, אנחנו לומדים מיעוט שמלמד שרק בקודשי בני ישראל נוהג האיסור של טמא לאכול קודשים ולא בקודשי עובדי כוכבים. יאליף, נלמד דין נותר בגזירה שווה של המילים המשותפות חילול חילול מדין תומה. דכתיב שכן כתוב לגבי תומה בני ישראל ולא יחללו. וכתיב וכן נאמר לגבי נותר ואוכליו אבונו עיסה, כי את קודש השם חילל. גזירה שווה זו מלמדת שכמו שאיסור אכילת קודשים בתומה ישנו, גם איסור אכילת נותר נוהג רק בקודשי בני ישראל ולא בקודשי עובדי כוכבים. ויאליף, נלמד דין פיגול בגזירה שווה של המילים המשותפות אבון אבון מדין נותר. דכתיב שכן כתוב לגבי פיגול, והנפש האוכלת ממנו אבונה תיסה. וכתיב וכתוב לגבי נותר ואוכליו אבונו עיסה, כי את קודש השם חילל. גזירה שווה זו מלמדת שגם איסור אכילת פיגול נוהג רק בקודשי בני ישראל וכולו, ולכן כל האיסורים האלה נוהגים רק בקורבנות של בני ישראל ולא בשל עובדי כוכבים. כעת עוברת הגמרא לדון בדין הבא של הברייתא. ואין קורבנות של עובדי כוכבים עושים תמורה. ואירת הגמרא את המקור, דכתיב הרי נאמר לא יחליפנו ולא ימיר, וכתיב נאמר בריש העניין בתחילת הפרשה, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם איש כי יפלי נדר בערכך. פסוק פתיחה זה מלמד שדיני הפרשה שייכים בקודשי בני ישראל ולא בקודשי עובדי כוכבים. לישנה אחרינה, מקור אחר לדין הזה, הברייתא אמרה והן הם עושין תמורה. מה היא טעמה? מהו הטעם? דיתקשה תמורת בהמה למעשר בהמה, וקשה ושוותה תמורת בהמה למעשר בהמה. באחת הפעמים שבהם מצווה התורה על דיני תמורה, היא מדברת על אמרת בהמת חולין בבהמת מעשר, ומעשר בהמה הוקש למעשר דגן. בספר דברים פרק י"ד פסוק כ"ב נאמר, עשר תעשר את כל תבואת זרעך. דורשת הגמרא את כפל הלשון עשר תעשר כרמז לשני סוגי מעשר, מעשר בהמה ומעשר דגן, דהיינו מעשר גידולי קרקע. ומסמיכותם בפסוק זה לזה, לומדת הגמרא שם שהפסוק בא להקישם זה לזה. לגבי מעשר דגן כתיב, נאמר בספר במדבר פרק חי פסוק כ"ד, כי את מעשר בני ישראל אשר ירימו להשם, שמזה משמע שעשיית מעשר דגן רק בבני ישראל שייכים בה ולא עובדי כוכבים. ומהיקש של בהמת מעשר למעשר דגן אנו למדים שעובדי כוכבים נתמעטו גם ממעשר בהמה. ומהיקש של דין תמורה למעשר בהמה אנו למדים עוד שקורבנות עובדי כוכבים מופקעים מדין תמורה. אם כן, לסיכום, שני דינים נאמרו בעובד כוכבים לגבי תמורה. האחד שקורבנו אינו עושה תמורה, והשני שהעובד כוכבים עצמו אינו עושה תמורה. הדין הראשון נלמד מההיקש של תמורה למעשר בהמה, ואילו הדין השני נובע מכך שעובד כוכבים לא יבוא לעולם לכלל איסור עונש של תמורה, ולכן גם אינו נכלל ביכולת לעשות תמורה. מכל מקום, שני הדינים קשורים זה בזה, שהגדר של קורבן עובד כוכבים לעניין הדין הראשון, שאין הקורבן עושה תמורה, הוא קורבן שבבעלות עובד כוכבים, שבעלות העובד כוכבים, שאינו בר עשיית תמורה, מונעת מהקורבן את היכולת לעשות תמורה. הדין הבא שהובא בברייתא ואין מביא עליה נסחים, אין עובד כוכבים מביא נסחים בפני עצמם, אבל קורבנות ההוא נסחים, דברי רבי שמעון. ואירת הגמרא את מקורו של הדין הזה, מנען אמילי, מאיכן נלמדים הדברים הללו? אומרת הגמרא דתנו רבנן שנו חכמים בברייתא, לגבי נסחים אומר הפסוק את המילה אזרח. לאחר הציווי על הנסחים שצריך להביא עם קורבנות עולה ושלמים, אומרת התורה, כל האזרח יעשה ככה. והפסוק הזה מיותר ודורש את הגמרא במסכת מנחות בדף קוף דלת, שאפשר להתנדב נסחים להביאם בפני עצמם בלא זבח. מכאן למדים שאזרח ישראל מביא נסחים בפני עצמם בנדבה, ואין העובד כוכבים מביא נסחים בפני עצמם בנדבה. ולדין הזה מודה רבי יוסי, משום שדין זה אינו נובע מההבדל בין קדושת קודשי עובדי כוכבים לבין קדושת קודשי ישראל. יכול אתה לחשוב, אומרת הברייתא, שכמו כן לא תהיה עולתו של עובד כוכבים טעונה נסחים, אפילו משל ציבור. תלמוד לומר, לכן אומרת התורה, ככה יעשה לשור האחד. המילה ככה שמשמעותה שדין זה מעכב, מלמדת שגם עולתו של עובד כוכבים טעונה נסחים. כי מכיוון שהבאת נסחים חובת הקורבני, כפי שאומר הכתוב על הבאת נסחים, ככה יעשה לשור האחד, אין הבדל בזה בין קורבן של עובד כוכבים לקורבנו של ישראל, אלא גם קורבנו של עובד כוכבים טעון נסחים. המשיכה הברייתא, אמר רבי יוסי, רואה אני בכולן להחמיר כבקודשי ישראל. ואירת הגמרא את מקורו של רבי יוסי, מה איתם, מה הוא טעמו? משום שקורבן של עובד כוכבים, להשם כתיב בי. להשם כתוב בו. בתחילת הפסוק נאמר, איש איש אשר יקריב קורבנו, ומהכפילות של המילה איש דורש את הגמרא לאל בדף ב', ובמסכת מנחות בדף עין ג', לרבות את העובדי כוכבים שנודרים נדרים ונדבות של קורבנות כישראל. בסוף הפסוק נאמר, אשר יקריבו להשם, מזה לומד רבי יוסי, שדינם של קורבנות עובדי כוכבים כדינם של קורבנות ישראל לגבי דיני מעילה ופיגול. כלומר, פסוק זה מלמד לדעת רבי יוסי של קורבנות עובדי כוכבים יש אותה קדושה שיש לקורבנות ישראל, וממילא דינם שווה. והברייתא סיימה בהגבלת מה שרבי שמעון ממעט קורבנות עובדי כוכבים מחיוב מעילה. באמת דברים אמורים? במה דברים אילו של רבי שמעון אמורים בקודשי מזבח, אבל בקודשי בדק הבית? הדין הוא שמועלין בהם כאשר נהנים מהם. שואלת הגמרא, מה היא טעמה, מהו טעמו של רבי שמעון להבדיל בין קודשי בדק הבית לבין קודשי מזבח לגבי המיעוט של קודשי עובדי כוכבים מדין מעילה? משיבה הגמרא, משום דחי גמרינן, כאשר אנו למעידים למעט דין מעילה בקודשי עובדי כוכבים על ידי הגזירה שווה של חטא חטא, מדין תרומה, לומדים כך רק לקודשי מזבח, שהם דומיה דתרומה, דומים לתרומה דקדוש בקדושת הגוף. אבל בדברים שיש בהם קדושת בדק הבית, דקדושת דמים בלבד היא, לא, אין הם כלולים בגזירה שווה זו, מכיוון שקדושתם אינה דומה לתרומה. לתרומה ולקורבנות יש קדושת הגוף, שכן אי אפשר להפקיע את קדושתם על ידי פדיון. לעומתם, קודשי בדק הבית קדושים הם רק לשוויים, ואפשר להפקיע את קדושתם על ידי פדיון או מחירה, ולהעבירה לדמים. לכן בקודשי בדק הבית שהוקדשו על ידי עובדי כוכבים, נוהג דין מעילה. כלומר, אף על פי שלדעת רבי שמעון חלוקה קדושת קורבנות עובדי כוכבים מקדושת קורבנות ישראל, ולכן חלוקים הם בדיניהם, מודה רבי שמעון שקדושת חפצי בדק הבית של עובדי כוכבים אינה חלוקה מקדושת חפצי בדק הבית של ישראל, ולכן אינם חלוקים בדיניהם. ובהתייחס למה ששנינו במשנה שהעושה תמורה לוקה, דנה הגמרא כעת בשאלה האם אדם לוקה כשעובר על עבירה שאין בה מעשה. אמר רב יהודה, אמר רב, כל לא תעשה שבתורה, שאין מפורש בתורה שלוקים עליו, אם עשה במעשה כשעבר עליה חייב מלכות, אם לא עשה מעשה פטור. מקשה הגמרא על הכלל הזה, הוא כלל ההוא? האם באמת הדבר הזה הוא כלל דמי שעובר עליו שאין בו מעשה פטור מעונש מלכות? והרי מימיר העושה תמורה, דלאו שאין בו מעשה הוא, שהוא איסור הנעשה בדיבור בלבד, ולקי, ומכל מקום הוא לוקה. דתנן, שהרי למדנו במשנתנו שפתחה את המסכת, לא שהוא רשאי להמיר, אלא שאם המיר, מומר וסופג את המלכות של ה-40. מבואר כאן, שיש חיוב מלכות גם כשעוברים על איסור בדיבור בלבד. דוחה הגמרא את הקושייה ואומרת, אמר לך רב, רב יכול לומר לך, אמני, כדעת מי סובר את המשנה הזו, כי רבי יהודה היא. דאמר להקמן בדף ד' עמוד ב' שלאף שאין בו מעשה, כן לוקין עליו. מקשה הגמרא על התירוץ הזה, ומי מצית מוקמת למתניתן כרבי יהודה? וכי יכול אתה להעמיד את המשנה כרב יהודה והעוקים תלרישא דלא כרב יהודה? הרי העמדת את תחילת משנתנו שלא כדעת רב יהודה. דקטני שכן נאמר בה, הכל ממירין. ושאלנו ליל בדף בית עמוד א', המילה הכל להטוי אימי, מה היא באה לרבות? וענינו שהיא באה להטוי, היא באה לרבות יורש, ודלא כרב יהודה, וזה לא כשיטת רב יהודה. אז אם הרישא לא כשיטת רב יהודה, כיצד ניתן להעמיד את הסיפה של אותה משנה בה נאמר, שלב שאין בו מעשה לוקין עליו, איך אפשר להעמיד זאת כרב יהודה? משיבה הגמרא, היי תנה, התנה הזה של משנתנו שפתחה את המסכת, סבר לקוותי בחדה, סובר כרב יהודה בדין אחד, שלב שאין בו מעשה לוקין עליו, ופליג עלי בחדה, וחולק עליו בדין אחד. דאילו רב יהודה סבר שיורש אינו סומך בקורבנו של אביו, ויורש אינו ממיר בו, ולעיל בדף בית עמוד א', ביארנו שדינים אילו תלויים זה בזה, והתנה דידן, התנה שלנו סבר שיורש, סומך ויורש ממיר. ממשיכה הגמרא לדון בחיוב מלכות באיסורים שאין בהם מעשה. אמר רבי דיבר אבין, אמר רב אמרם, אמר רבי יצחק, אמר רבי יוחנן, משום רבי יוסי הגלילי. רבי דיבר אבין אמר בשמו של רב אמרם, שאמר בשמו של רבי יצחק, שאמר משמו של רבי יוחנן, שאמר זאת משמו של רבי יוסי הגלילי לגבי כל מצוות לא תעשה שבתורה, אם עשה בו מעשה כשעבר על המצווה, לוקה. אם לא עשה בו מעשה כשעבר על המצווה, פטור ממלכות. חוץ מנשבע לשקר וממיר. ממיר בהמת חולין בבהמת קורבן, ומקלל ישראל חברו בשם השם, שבהם אף על פי שהעובר לא עשה מעשה אלא רק דיבר, חייב, הוא חייב מלכות. ומיד תפרש הגמרא את הטעם בשלושת הדברים הללו. משום רבי יוסי ברבי חנינה אמרו, בשמו של רבי יוסי ברבי חנינה אמרו, אף המקדים הפרשת תרומה לביקורים, גם הוא לוקה. מצווה להביא ביקורים דיינו פירות שמבשילים ראשונים לבית המקדש, וכשמביאים אותם לבית המקדש מניחים אותם בעזרה סמוך למזבח, ולבסוף ניתנים לכהנים לאוכלם. להפרשת ביקורים ותרומות ומעשרות יש סדר. הפרשת הביקורים קודמת לכל, ואחר כך תרומה גדולה, ואחר כך מעשר ראשון, ואחר כך מעשר שני או מעשר עני. מי שמקדים מעשר שני לראשון או מעשר לתרומה או תרומה לביקורים, עובר על האיסור שנאמר בתורה, מלאתך ודימך לא תאחר. ורבינו גרשום כותב שמדובר כאן בעשיית תרומה במחשבה ולא בהפרשה, כי בהפרשה יש מעשה. אז אם כן מוסיף רבי יוסי ברבי חנינה, שגם מי שמקדים הפרשת תרומה לביקורים גם הוא לוקה. כעת מבארת הגמרא את המקור ליוצאים מן הכלל שהזכיר רבי יוסי הגלילי. נשבע מנהלן, מאיכן אנו יודעים שהנשבע לשקר, למרות שזה רק בדיבור לוקה. אמר רבי יוחנן משום בשמו של רבי מאיר, ובמסכת שבועות הגרסה רבי שמעון בר יוחאי במקום רבי מאיר, אמר קרא, הפסוק אומר בספר שמות פרק ח' פסוק ז', כי לא ינקה השם את אשר יישא את שמו לשווא. המשמעות היא שבדין של מעלה אין מנקין אותו, אבל בדין של מטה מלקין אותו ובזה מנקין אותו. בוודאי שלא בא הכתוב לומר שהקדוש ברוך הוא לא ינקה לפושים ולמורדים בו, שכן דבר פשוט הוא שאף על פי שהקדוש ברוך הוא ערך אפיים, לבסוף הוא מעניש, כאמור במסכת בבא קמא דף נ'. כוונת הפסוק היא לומר שתשובה לבדה לא תספיק לכפר על עבירה זו של שבועת שקר, והעובר עליה יקבל משמיים איסורים בלא קצבה, ולכן בא הפסוק לעורר את בית דין של מטה לנקותו מחטאו על ידי מלכות שיש להם קצבה. כך מסביר השיטה המקובצת. מה קשה הגמרא על ההסבר הזה? אמר לי רב פאפה לאביי, ואימא לא תהבי לי נקיות כלל. אולי נאמר שכוונת הפסוק הוא שבכלל לא ינוקה לא על ידי בית דין של מעלה ולא על ידי בית דין של מטה. דהיינו שאין בית דין מלכה אותו כדי לנקות אותו. אז איך מדייק רבי יוחנן שבית דין של מטה מנקה אותו על ידי מלכות? משיבה הגמרא אמר לי, ישיבה באה לרב פאפה, אם כן שבית דין של מטה אינו מלכה הוא, לכתוב קרא לא ינקה ולשתוק. היה לו לפסוק לכתוב לא ינקה ולשתוק. השם, למה לי? למה הוא צריך הפסוק לומר במפורש לא ינקה השם? בהכרח זה בא ללמד שבית דין של מעלה הוא דין מנקין אותו. הם שלא מנקים את הנשבע לשווא, אבל בית דין של מטה מלכין ובזה מנקין אותו. ממשיכה הגמרא בביאור המקורות ליוצאים מן הכלל שהזכיר רבי יוסי הגלילי. אשכחן שבועת שווא, מצינו שהאדם לוקה על שבועת שווא. ומהי שבועת שווא? כאשר אדם נשבע על דבר שהוא כך, בעוד שידוע לכולם שאינו כך. כגון הנשבע על עמוד של אבן שהוא של כסף. וסופו של הפסוק, כי לא ינקה השם את אשר יישא שמו לשווא, וזה מלמד על חיוב מלכות, ומדבר על שבועת שווא. שבועת שקר מנהלן, מאיכן יודעים אנו שאדם לוקה על שבועת שקר? מכיוון שרבי יוסי הגלילי אומר שהנשבע לוקה ולא פירט שהנשבע לשב לוקה, מבינה הגמרא שהוא מתייחס גם לשבועת שקר, ולכן היא שואלת, מניין לנו שגם על שבועת שקר לוקים? ובהמשך תבאר הגמרא באיזה אופן של שבועת שקר מדובר כאן. אומרת הגמרא, רבי יוחנן דידי אמר, רבי יוחנן עצמו אמר, דהיינו את הלימוד לגבי שבועת שווא שלוקים עליה אמר רבי יוחנן בשם רבי מאיר, לעומת זאת את הלימוד לגבי שבועת שקר כאן אומר רבי יוחנן מעצמו. אם כן, רבי יוחנן דידי אמר, הוא בעצמו אמר, כתוב בפסוק לשווא שני פעמים, והפסוק בשלימותו הוא לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, כי לא ינקה השם את אשר יישא את שמו לשווא. אם כן, אמר בפסוק לשווא פעמיים. אם אינו עניין לשבועת שווא, אם המילה לשווא השנייה אינה נצרכת לדין שבועת שווא, שהרי הפסוק כבר התייחס לשבועת שווא במילה לשווא הראשונה, נהו עניין לשבועת שקר. אמור שמתייחסת לשבועת שקר ללמד, דאדם לוקה גם על שבועת שקר. ונסביר, כאשר אי אפשר לפרש שהפסוק מתייחס לנושא האמור, מפני שאז תהיה כפילות מסוימת או קושי אחר, הפסוק נדרש לנושא אחר. וזוהי אחת המידות שבהן נדרשת התורה כפי שנמסר למשה מסיני, והיא נקראת המידה הזו, אם אינו עניין לגופות, נהו עניין לדבר אחר. מקשה הגמרא על הלימוד הזה, מה תקיפלה רבי אבאו, הקשה על זה רבי אבאו, שבועת שקר איכי דמי, מהו המקרה של שבועת שקר שלגביו הוצרך רבי יוחנן ללימוד הזה שלוקים עליו? כי בניגוד לשקר שמצוי בתוך שבועת שווא, שהוא גלוי לכל, השקר שבשבועת שקר אינו גלוי לכל. הוא יכול להתייחס לדבר שאירע או שלא אירע בעבר, והוא יכול גם להיות קשור לעתיד, כשנשבע לעשות או לא לעשות דבר מסוים, שבזה שינהג בניגוד לשבועתו, יהפוך אותה לשבועת שקר. אם כן, רבי אבאו דן, איזו שבועת שקר שמתרבט למלכות מהמילה השנייה לשווא? הנה, מה אם נאמר שמדובר במקרה דאמר אדם שבועה שלא אוכל, ואחר כך אכל, זה לא ייתכן. שכן, התם מעשה עבד. שם עבר על איסור שבועת שקר על ידי מעשה שעשה כשאכל. וברור איפה שילקה מלכות. ואין צורך בלימוד מיוחד שילקה על כך. ואלא מדובר במקרה דאמר שבועה שאוכל ולא אכל, דהיינו שלא עשה מעשה. ולמקרה הזה הוא צריך הלימוד שיקבל מלכות על כך. ונשאלת השאלה, הוא במקרה הזה מלקי? האם באמת לוקה במקרה כזה? והיתמר, הרי נאמרה מחלוקת אמוראים במסכת פסחים דף סמך ג' עמוד ב' וכן במסכת שבועות דף ג' עמוד ב' וכן במסכת מכות דף תתוו עמוד ב'. אם אמר אדם שבועה שאוכל כיכר זה היום ועבר אותו היום ולא אכל אותו, רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקי שאמרי, שניהם אומרים שאינו לוקה, אבל כל אחד אמר זאת מטעם אחר. רבי יוחנן אמר שאינו לוקה משום דלב שאין בו מעשהו, מכיוון שזו עבירה על לב בלי עשיית מעשה, וכל לב שאין בו מעשה כשעוברים עליו, הדין הוא שאין לוקין עליו. ורש לקיש אמר שהנשבע אינו לוקה משום דעה ולהתראת ספק, שבמקרה זה כל התראה שתקדם לעבירה, התראת ספק היא. ונסביר, בדרך כלל אין אדם מתחייב בבית דין בעונשי הגוף על עבירה שעשה, אלא אם יתרו בו עדים סמוך למעשה. העדים אמרו לו אל תעשה כן, שזוהי עבירה, וחייב אתה עליה עונש כזה וכזה. כל התראה שאינה סמוכה למעשה נחשבת להתראת ספק ואין שמה התראה, כי יכול לומר המוטרה שכחתי את ההתראה. כאשר נשבע אדם לדוגמה שיוכל כיכר לחם ביום מסוים, כל התראה לפני שעבר אותו יום, אם יתרו בו ייזהר לך שתאכל את הכיכר שנשבעת לאכול, ואם לא תתחייב במלכות, זוהי התראת ספק, משום שיכול לומר שאין לו לחשוש להתראה הזו, שכן יש לו עדיין את כל היום לקיים את שבועתו ולאכול. ואפילו לא אכלה בסוף היום, יכול לומר לו זכרתי בסוף היום, לא את השבועה ולא את ההתראה. וגם התראה בסוף היום, כשנותר מהיום רק זמן מצומצם לאכילת הכיכר, זוהי התראת ספק, מכיוון שאי אפשר לצמצם ולדייק בזמן, שאכן יהיה זה בדיוק הזמן האחרון שניתן לקיים בו את השבועה. אז אם כן אומר יש להקיש, הנשבע אינו לוקה, משום שזה נחשב להתראת ספק. כי במקרה זה כל התראה שתקדם לעבירה זו התראת ספק, וכל מעשה עבירה הבא אחרי התראת ספק, הדין הוא שאין לו קין עליו. מכיוון שהנשבע שאוכל ולא אכל, התראת ספק היא, ואין לו קין עליה לדעת ריש לקיש. וצריך לציין שריש לקיש פותרו במקרה הזה רק משום שזו התראת ספק והיא אינה התראה לדעתו, אבל לא משום שזה לאף שאין בו מעשה, שכן ריש לקיש סובר שלאף שאין בו מעשה, כן לו קין עליו. על כל פנים מבואר, שרבי יוחנן עצמו סובר שאין אדם לוקק שלא עשה מעשה שאותו נשבע לעשות. אם כן חוזרת השאלה לאיזה מקרה התרוון רבי יוחנן כשאמר ששבועת שקר התרבתה למלכות מהפעם השנייה שבה מוזכרת המילה לשווא בפסוק. ורבי אבאו עצמו מיישיב על כך. אלא אמר רבי אבאו, תהה, המילה לשווא מתפרשת כמתייחסת לשבועה על העבר. כגון במי שנשבע ואמר אכלתי ולא אכלתי. דהיינו שנשבע שכן אכל או שלא אכל. על מקרה זה מלמדת התורה באותה דרשה שאם השבועה היא שקר, לוקה נשבע אף על פי שלא עשה מעשה. שהרי על העבר הוא נשבע, כלומר, לכן אף כשנשבע שלא אכל ואכל, אין זה נחשב עבירת לב שיש בו מעשה. לפי שבשעת השבועה הוא עובר על האיסור, הוא עובר את העבירה, ואז כבר אינו עושה שום מעשה. מקשה הגמרא על התשובה הזו, ומה ישנה? דקמרבה אכלתי ולא אכלתי. מדוע אתה אומר שהתורה מרבה למלכות שבועת שקר של אכלתי ולא אכלתי יותר מאשר שבועה שאמר אוכל ואחר כך לא אכל? הרי בכל אחד ממקרים אלו נעשתה עבירה בלא שום מעשה. משיבה הגמרא, אמר רבה, בפירוש ריבתה התורה שבועה למלכות, רק מקרה של שבועת שקר אדומה לזה של שבועת שווא. וזה בזה שהתורה כפלה את המילה לשווא, לרבות שבועת שקר למלכות, כפי שלמדנו לעיל. ומזה אנו למידים, שמה שווא לשעבר, כמו ששבועת שווא מתייחסת לשעבר, שהרי שבועת שווא היא שבועה סותרת מציאות ידועה. והרי אותה מציאות קדמה לשבועה, כגון מי שנשבע על עמוד של אבן שהוא של כסף. זוהי שבועה לשעבר, שכן כבר בעבר קודם שנשבע היה העמוד הזה של אבן כמו שהוא עכשיו. אף שבועת שקר שריבתה תורה שלא קינה לה, היא רק שבועה שמתייחסת לשעבר. לכן על שבועה שאכל כאשר באמת לא אכל, לוקה. אבל כשנשבע שיוכל ולא עשה כך, אינו לוקה, שכן שבועה זו אינה מתייחסת לעבר, אלא לעתיד. ובחידושי הגריז, ושיעורי רבי משולם דוד הלוי, מבארים בדעת הרמב"ם הלכות שבועות פרק ה' הלכה א', שיסוד החילוק בשבועת שקר בין לאבא בין לשעבר, שבשבועת שקר לשעבר לוקה זה הוא משום שכבר בשעת שבועתו היא שבועת שקר, כמו בשבועת שווא, שכבר בשעת שבועתו היא שבועת שווא. בניגוד לשבועת שקר להבא, כגון שנשבע שאוכל ולא אכל, שרק כשלא אכל, אחר כך עבר על שבועתו ונעשתה השבועה, שבועת שקר. חוזרים אל הגמרא שמקשה עוד על תשובת רבי אבאו. היטיבי רבי ירמיה לרבי אבאו, הקשה רבי ירמיה לרבי אבאו, מן המשנה במסכת השבועות דף זך עמוד ב', נאמר בה, הנשבע ואמר, שבועה שלא אוכל כיכר זו, שבועה שלא אוכלנה, שבועה שלא אוכלנה ואכלה, דהיינו שהוא נשבע שלוש פעמים שלא יאכל את אותה כיכר, ואכל אותה לאחר מכן, אינו חייב מלכות אלא אחת, אף על פי שנשבע שלוש פעמים. כי אין השבועה השנייה חלה על מה שנאסר כבר מצד השבועה הראשונה. והכלל הוא שאין שבועה חלה על שבועה. והדין הזה יסודו בהלכה ששבועה לקיים את המצווה אינה חלה, כאמור במשנה שם במסכת שבועות, מכיוון שכאשר נשבע אדם שבועה ראשונה, מצווה עליו לקיימה. ואז נעשה את השבועה השנייה שבועה לקיים את המצווה, והיא אינה חלה. אם כן, אדם שנשבע שלוש פעמים לא לאכול כיכר וכן אכל את הכיכר, חייב מלכות פעם אחת. וזוהי דוגמה של שבועת ביטוי, היינו שבועה מוזכרת בספר ויקרא פרק ה' פסוק ד', או נפש כי תשבע לבטא ושפתיים לערה או לעיטיב. זוהי דוגמה לשבועת ביטוי שחייבים על זדונה כשעובר במזיד מכות, ועל שגיגתה כשעובר זאת בשגגה מתחייב קורבן עולה ויורד. כלומר על שבועה זו שיש בה רק ביטוי שפתיים, אומר הפסוק שם שהעובר עליה בשוגג מתחייב בקורבן חטאת עולה ויורד, דהיינו שסוגו נקבע לפי עושרו. ואם במזיד עבר עליה, לוקה עליה ככל לאף שיש בו מעשה. שלא כשבועות אחרות שיש בהן לא רק ביטוי שפתיים, אלא הפסד ממוני לחברו שבהם העונש שווה בין שוגג ובין במזיד. שהעונש על שבועת העדות שנשבע לשקר שאינו יודע לחברו עדות, הוא תמיד קורבן חטאת עולה ויורד, לפי היכולת הכלכלית של החוטא. ועל שבועת הפיקדון שנשבע לשקר על ממון שכפר בו, הוא תמיד קורבן אשם. ורב ירמיה מבאר את קושייתו, זוהי למעות אמי, איזו שבועה אחרת באה משנה במילה זוהי למעט ולומר שאין חייבים על זדונה מלכות? לאו למעותי, אכלתי ולא אכלתי. האם לא בא למעט שבועת ביטוי על העבר, כגון אכלתי או לא אכלתי? ללמד שאם השבועה היא בשקר, זה לא לקי, שאינו לוקה. מוכח איפה ממשנה זו, שלא כביורו של רבי אבאו. רבי אבאו אמר שלדעת רבי יוחנן אדם לוקה על שבועות שקר כאלה. ואם כן חוזרת השאלה למה התכוון רבי יוחנן באומרו שלוקים על שבועת שקר במזיד. זאת אומרת שהמקשה סובר שכוונת המשנה למעט שבועות אלו, שאף על פי שגם אלו שבועות ביטוי, אין לוקין עליהם. משום שמשמעות הפסוק לערע או להיטיב היא שהשבועה מתייחסת לעתיד, וזה ממעט שבועות המתייחסות לעבר, כגון אכלתי ולא אכלתי. דוחה הגמרא את הקושייה ואומרת לא, כוונת המשנה אינה כך, אלא המשנה שאומרת זו היא, היא מתכוונת סוג השבועה דעל שגיגתה מייטי קורבן, שעל שגיגתה מביא אדם קורבן חטאת עולה ויורד לפי היכולת הכלכלית שלו. אבל כשעבר אדם בשוגג על שבועת שקר, כגון אכלתי ולא אכלתי, לא מייטי קורבן. הוא אינו מביא קורבן. זאת אומרת שתשובת הגמרא היא, אמנם לשון המשנה זוהי שבועת ביטוי, באה למעט שבועת ביטוי לשעבר כגון שאכלתי ושלא אכלתי. אבל המיעוט אינו מתייחס לחיוב מלכות של מיזיד הנזכר במשנה כפי שהבין רב ירמיה, אלא לחיוב קורבן של שוגג, שבשבועות לשעבר כאלו אין כלל חיוב קורבן, משום שמשמעות האמור בפסוק לערה ולהיטיב היא שהשבועה מתייחסת לעתיד. וזה מלמד שרק בשבועה לעתיד יש חיוב קורבן בשוגג, ולא בשבועה על עבר. ומאני, כמו איזו דעה סוברת המשנה, רבי ישמעאלי. זוהי שיטת רבי ישמעאל דאמר במסכת שבועות דף חפי עמוד א', אדם אינו חייב קורבן חטאת עולה ויורד, אלא על עבירה בשוגג, על שבועה מתייחסת להעתיד לבוא. אבל על עבירה במזיד בשבועת שקר המתייחסת לשעבר, אכן מלכלה כי הוא לוקה, כפי שאמר רבי אבאו בדעת רבי יוחנן. ממשיכה הגמרא ומקשה עם הסיפה. בוא נתבונן במה שנאמר שם במשנה במסכת שבועות דף חפתת עמוד א', משנה הבאה אחרי המשנה הזו. בחלקה הקודם של המשנה מגדירה המשנה מהי שבועת שווא, ומציגה ארבעה אופנים שנחשבים שבועת שווא, שאחד מהם הוא הנשבע על דבר הידוע שאינו כן, כגון על עמוד של אבן שהוא של זהב, ועל איש שהוא אישה ועל אישה שהיא איש. אחרי הפירוט של האופנים של שבועת שווא, מסיימת המשנה בקטע שעכשיו תביא הגמרא. זוהי שבועת שווא שחייבין על זדונה מכות ועל שגיגתה פטור מלהביא קורבן. שלא כמו שבועת שקר בשוגג, אז בשבועת שווא בשוגג אינה מחייבת קורבן. המילה זוהי שמופיעה במשנה למהות אמאי, מהי באה למעט, לאו למהותי, אכלתי ולא אכלתי. האם היא לא באה למעט שבועת שקר המתייחסת לעבר, כגון אכלתי או לא אכלתי, ללמד שאם שבועה זוהי בשקר, זה לא לקי, אינו לוקה עליה. ושלא כביורו של רבי אבאו בדעת רבי יוחנן. גם את הקושייה הזו דוחה הגמרא ואומרת, לא, כוונת המשנה אינה כך, אלא זוהי השבועה דעל שגיגתה פטור מקורבן. אבל כשאדם עובר בשוגג על שבועת שקר כגון אכלתי ולא אכלתי, מייתי קורבן, הוא כן מביא קורבן. אמנם כוונת המשנה באומרה בזוהי, למעט שבועה כגון שאכלתי ושלא אכלתי, אבל המיעוט אינו מתייחס לחיוב מלכות של מיזיד הנזכר במשנה כהבנת המקשה, אלא ההתייחסות היא לפטור של שוגג מקורבן, שבשבועת שקר בשוגג חייבים קורבן, גם בשבועות על העבר. ומני, כמו איזו דעה סוברת המשנה, רבי עקיבא היא. דאמר מביאים קורבן על שבועה שמתייחסת לשעבר, כמו על שבועה מתייחסת לעתיד. בדעת רבי עקיבא, חולקת על זו של רבי ישמעאל המובט, לאיל, וגם דעתו של רבי עקיבא מופת במסכת שבועות דף חפי עמוד א'. אבל לדעת כולם, על שבועת שווא בשוגג אין מביאים קורבן. מקשה הגמרא על התירוץ הזה, ואמר תרישא רבי ישמעאל, הרי לאיל אמרת שהמשנה הקודמת היא כדעת רבי ישמעאל הסובר, שאין אדם מתחייב קורבן על שבועת שקר המתייחסת לעבר. אז איך אתה יכול לומר שהמשנה הבאה אחריה היא כדעת רבי עקיבא הסובר, ששבועת שקר בשוגג על העבר כן מחייבת קורבן? מחמת הקושייה הזו אומרת הגמרא, תשובה אחרת על הקושייה מהמשנה הראשונה. אלא אומרת הגמרא, יש להניח שמיד סייפה רבי עקיבא, מזה שהמשנה המאוחרת היא כדעת רבי עקיבא, ראשנה מרבי עקיבא. גם המשנה הקודמת היא כדעת רבי עקיבא. וראשה, לאו למהות האכלתי ולא אכלתי. המילה זוהי המופיעה במשנה הקודמת, לא באה למעט מחיוב קורבן את מי שנשבע על העבר אכלתי או לא אכלתי, שכן על שבוע זו באמת חייב קורבן, לפי רבי עקיבא, אלא המילה זוהי באה למהותי, בא למעט את הנשבע לעתיד, אוכל ואחר כך לא אכל. והיא מלמדת שאינו לוקה במקרה זה כשעובר על שבועתו במזיד, אף על פי שהוא מתחייב קורבן כשעובר בשוגג. וכך בעצם אומרת המשנה, זוהי שבועה שלא אוכל ואכל, זוהי שבועה שחייבים על זדונה מכות משום שיש בה מעשה. אבל על שבועה שאוכל ולא אכל, אינו לוקה שכן אין בה מעשה. מקשה הגמרה על ההסבר הזה במשנה, ומה ישנה? מהו ההבדל בין שתי המשניות? כלומר, איך משמע מהמשניות שהמשנה הראשונה באה למעט שבועת שקר על העתיד, אוכל ולא אכל, שאין לוקה על זדונה, ואילו המשנה השנייה באה למעט שבועת שקר על העבר, שמתחייב קורבן על שגיגתה? משיבה הגמרה, משום דקאי בלהבא, ממעט לאבא, מכיוון שהמשנה הראשונה עוסקת בשבועה לעתיד, מסתבר שהיא ממעטת שבועה אחרת המתייחסת לעתיד. המשנה הראשונה מדברת על הנשבע שלא יאכל כיכר אחת ואכלה, זוהי שבועה לעתיד. לכן גם מסתבר שהשבועה שהיא ממעטת המשנה, זו שבועה לעתיד, כגון נשבע לאכול כיכר ולא אכלה. המשיכה הגמרא ואומרת, וכי מסתבר לומר שאף על פי דקאי בלהבא, למרות שהמשנה עוסקת בשבועה לעתיד, ממעט לשעבר, כוונתה למעט שבועה לעבר, כגון שבועה שאכלתי או שלא אכלתי? ודאי שלא. נמצא אם כן, שמשמעות המשנה הראשונה היא, שהמיעוט האמור בה מתייחס לנשבע לאכול כיכר ואינו אוכלו במזיד, שהוא פטור ממלכות. ומשמעות המשנה השנייה עוסקת בשבועה על העבר, היא שהמיעוט האמור בה מתייחס לנשבע לשקר, בשוגג על העבר שהוא חייב קורבן, כדעת רבי עקיבא. מסקנת הגמרא היא שהמשנה הראשונה ממעטת שבועת שקר מסוימת על העתיד ומלמדת שהנשבע אינו לוקה, ואילו המשנה השנייה ממעטת שבועת שקר על העבר ומלמדת שהוא חייב קורבן. אם כן, נסכם את הדברים ונאמר כך. א', שבועה על שקר גלוי היא שבועת שווא, ועליה לוקים כשעוברים על האיסור במזיד, ופטורים לגמרי כשעוברים על האיסור בשוגג. ב', שבועת שקר על עשיית מעשה או על אי עשייה בעבר, אכלתי ולא אכלתי, מחייבת מלכות כשעובר במזיד, כמו שביאר רבי אבאו בדעת רבי יוחנן, ומחייבת הבאת קורבן חטאת עולה ויורד, שמביא החוטא לפי יכולתו הכלכלית, כשעובר בשוגג, לפי רבי עקיבא. ג', שבועת שקר על העתיד אשר עוברים עליה במעשה, לא אוכל ואכל, מחייבת מלכות כשעוברים עליה במזיד ומחייבת קורבן חטאת עולה ויורד כשעוברים עליה בשוגג. ד. שבועת שקר על העתיד אשר עוברים עליה בלי מעשה, כשנשבע אוכל ולא אכל, אינה מחייבת את הנשבע מלכות כשעובר במזיד, אבל מחייבת אותו קורבן חטאת עולה ויורד כשעובר בשוגג. וזה בין לדעת רבי עקיבא ובין לדעת רבי ישמעאל. ממשיכה הגמרא את הדיון בממרה שהובא לאל בדף ג' עמוד א', אותה ממרה שפרטה שלושה יוצאים מן הכלל, שאין אדם לוקה כשעובר על עבירה בלי מעשה. היוצא מן הכלל השני היה, הוא מימיר, מי שעושה תמורה. וכאן לגבי חיוב מלכות בממיר, אף על פי שאין בו מעשה, הגמרא אינה שואלת מה המקור לכך, כפי ששאלה לאל לגבי נשבע, וכפי שתשאל להלן לגבי מקלל חברו בשם השם. ומביאה הגמרא את דעת רבי יוחנן ביחס להגדרה הזו של מימיר. אמר לי רבי יוחנן לטענה, אמר רבי יוחנן למלמד הברייתות, לא תתנה, אל תשנה במאמרו של רבי יוסי הגלילי ומימיר בכלל שאר האיסורים שאין בהם מעשה, משום דה בדיבורו באמת עשה מעשה, שהוא עושה מבהמת חולין בהמת הקדש. אבל הרמב"ם הלכות תמורה, פרק א' הלכה א', מונה תמורה בכלל שאר היוצאים מן הכלל שלוקים עליהם אף על פי שאין בהם מעשה, ולא כסברת רשי אצלנו. היוצא מן הכלל השלישי היה המקלל את חברו ישראל בשם של השם. שואלת הגמרא מנהלן, מיכן יודעים אנו שלוקים על איסור זה? משיבה הגמרא, אמר רבי אלעזר, אמר רבי הושעיה, בשמו של רבי הושעיה אמר קרא, הפסוק אומר בספר דברים פרק כוח, פסוק נ"ח, אם לא תשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת הכתובים בספר הזה, ליראה את השם הנכבד והנורא הזה. היינו, שעל האדם להתיירא שלא להוציא מפיו את שם השם לבטלה, וכאשר אדם מקלל את חברו בשם השם, הוא מוציאו לבטלה. וכתיב כתוב בפסוק הבא שהאווירה זו תגרום לה, ויפלא השם את מכותך. אבל הפלאה זו איני יודע מהי. אף על פי שבפירוש נאמר בפסוק יפלא השם את מכותך, אין הכרח שהכוונה במילה מכותך למלכות, שכן אפשר שהכוונה במילה זו לעונשים אחרים, שהרי כל עונש יכול להיקרא מכה. כאמור, ויספתי עליכם מכה שבע כחטותיכם. אם כן, הפלאה זו איני יודע מהי, כשהוא, הפסוק המדבר במלכות בית דין, אומר בספר דברים פרק חפי פסוק ב' ויפילו השופט ויקעו לפניו, ואומר מה דמיון בין המילים ויפלא לבין ויפילו, הפלאה זו מלכותי. ונראה שהוא דורש את המילה ויפילו במובן של הפלאה שיפלי מה כותב, ועל ידי זה הוא דורש שכשם שההפלאה של ויפילו היא מלכות, ככה ההפלאה של ויפלא היא מלכות. ייתכן גם לפרש, כי הרי עיקר השאלה היא, לאיזה מין מכות מתייחס הכתוב, והלימוד הוא מלשון הקאה שנאמר ויפילו השופט ויקאו, שכן שני הכתובים עוסקים בעונש שיינתן על פי דין, ולכן יש ללמוד על לשון הקאה בויפלא, שגם הוא מלכות של 40. בקשה הגמרא, אימר אמור שהפסוק מזהיר שלא להישבע בשם השם אפילו שבועת אמת, ועל עבירה זו אומר הכתוב שחייב מלכות, אז מניין לנו שלוקים על איסור מקלל? משיבה הגמרא בהד יכתיב, במפורש כתוב שמותר לאדם להישבע שבועת אמת בשם השם. כאמור בספר שמות פרק חב ב' פסוק י', שבועת השם תהיה בין שניהם. הפסוק אומר שכאשר שומר שכר טוען שהפיקדון שהופקד אצלו נאנס, עליו להישבע בשם השם שטענתו נכונה ואז הוא נפטר מתשלום עבור הפיקדון. מנסה הגמרא לדחות הראיה הזו ואומרת, אי מרני מילה לפייס את חברו? אמור שכתוב זה רק מראה אפשרות לפייס את חברו על ידי השבוע ולבטל בכך את תביעת הממון של התובע. אבל לא באה התורה להתיר להישבע את השבועה הזו, שהרי אם נשבע כדי להיפטר מתביעת הממון, מילקה לילקי, אילקה על כך שהביא על עצמו שבועה, בעוד שהיה בידו להימנע ממנה על ידי תשלום הממון שתובע חברו, אז מניין לנו שלוקים על איסור מקלל? ואילו לדעת הרמב"ן, הגמרא מנסה רק לומר, שרק בתובע ונתבע התירה התורה לנתבע להישבע שבועת אמת בשם השם כדי להפיס דעתו של התובע, אבל לא בשבועת ביטוי רגילה, כגון אכלתי. דוחה הגמרא את הביאור הזה בשבועת השומרים ואומרת לא מצית אמרת, אינך יכול לומר כך. דה כתיב, הרי כתוב בספר דברים פרק ו' פסוק י' ג' ובשמו תישבע. הנה מבואר בפסוק הזה בפירוש שמותר להישבע שבועת אמת. ולדעת הרמב"ם בספר המצוות בעשה זין ובהלכות שבועות פרק י' פסוק א', לא רק היתר להישבע בשמו שבועת אמת נאמר בפסוק הזה, אלא מצווה. כותב הרמב"ם שציוונו להישבע בשמו התעלה, לקיים דבר מן הדברים או להכחישו, כי בזה הגדולה להשם יתעלה וכבוד ועילוי. אבל לדעת הרמב"ן בהשגותיו בספר המצוות, השבועה היא לא מצווה, אלא רק רשות, עם תנאים רבים. מקשה הגמרא על הראיה הזו, ההוא מבעל אל לחדר רב, הרי אותו פסוק נצרח ללמד את שאמר רב, דאמר רב גידל אמר רב, אמר רב גידל בשמו של רב, מניין שנשבעים לקיים את כל אחת מן המצוות כדי שלא יוכל לחזור בו, שנאמר בתהילים קופיוטט, נשבעתי והקיימה לשמור משפטי צדקך. לדין זה שמותר להישבע בשם השם לקיים את המצוות, נצרח הכתוב ובשמו תישבע. משיבה הגמרא, הכתיב קרא אחרינה. הרי כתוב פסוק נוסף בספר דברים פרק י' פסוק חף, ובשמו תישבע. אחד משני פסוקים אלו מלמד שנשבעים לקיים את המצוות, והשני שמותר להישבע שבועת אמת. אלא למה יעתה? אם כן, למה בא הפסוק אם לא תשמור? ללמד רק למקלל את חברו בשם של השם, שלוקה אף על פי שלא עשה מעשה. מקשה הגמרא, ואימא אולי תאמר שהפסוק אם לא תשמור, בא ללמד שהמוציא שם שמיים לבטלה לוקה, אף על פי שלא עשה מעשה, אבל המקלל את חברו בשם השם אינו לוקה. משיבה הגמרא, מי גרה אם פחות חמור הוא המקלל את חברו בשם השם ממי שמוציא שם שמיים לבטלה? ודאי חמור הוא יותר שמוציא שם שמיים לקללה, וכל שכן שילקה. זאת אומרת, שהגמרא מקבלת את הביור שהפסוק אם לא תשמור בא ללמד חיוב מלכות על מוציא שם שמיים לבטלה, אלא טוענת הגמרא שמכל מקום גם המקלל את חברו בשם השם צריך ללקוט מקל וחומר. ומבארת הגמרא את קושייתה, אנן אחי קשיאלן, באמת כך הקשינו, אימה אמור שלמוציא שם שמיים לבטלה, תסגלי יספיק לו בעונש של מלכות, אבל המקלל חברו בשם של השם, כיוון דקאבי תרתי, כיוון שעבר על שתי עבירות, דקמה פיק שם שמיים לבטלה, הוא גם מוציא שם שמיים לבטלה, וכמצייר ללחברי וגם מצייר את חברו, לא תסגלי במלכות, לא יספיק לו עונש מלכות, ואף שילקה לא יתכפר על ידי אותו עונש לבדו, דהיינו שאומנם ילקה, אבל המלכות יחפרו לו רק על האווירה של הזכרת שם שמיים לבטלה, ועדיין יצטרך עונש נוסף לחפר על כללת חברו. ושיבה הגמרא, לא מצית אמרת. אינך יכול לומר שהפסוק בא ללמד שהמוציא שם שמיים לבטלה אינו לוקה. דכתיב, הרי נאמר בספר ויקרא פרק י' פסוק י' לא תקלל חרש. הפסוק הזה אוסר לקלל אפילו חרש, שאינו שומע את הכללה ואינו מצטער ממנה, ואין צריך לומר שאסור לקלל את מי שכן שומע, שמתבייש ומצטער מאוד. ומשמעות הפסוק היא, שכל כללה בין בסתם בין בשם השם אסורה, ועל כללה בשם השם באה פסוק להיראה את השם, ללמד שלוקה. והיא אמרת בישלמה לקלל את חברו, אם תאמר שהפסוק לגבי מלכות להיראה את השם, מדבר במי שמקלל את חברו בשם השם, הדבר מובן. שכן, הזרתי מאחה, הזרתו נלמדת מכאן, דכתיב, הרי כתוב לא תקלל חירש. יש כלל שאין התורה קובעת עונש על מעשה, אלא אם הזירה בלב שלא לעשותו. לא אנש הכתוב, אלא אם כן הזיר, או אין עונשין, אלא אם כן מזירין. אם הפסוק להיראה את השם הקובע עונש על מלכות מדבר על המקלל את חברו בשם השם, מובן מה שהתורה קובעת על זה עונש, שכן הזירה למעשה הזה בפסוק לא תקלל חרש. אלא היא אמרת אם תאמר שהפסוק לגבי מלכות מדבר במוציא שם שמיים לבטלה, אז הרתי מאיכה, מאיכה נלמד את הזרתו. כלומר, אמנם מצינו עונש למוציא שם שמיים לבטלה, כשהתורה אמרה ויפלה השם את מכותך, אבל לא מצינו הזרה שלא להוציא שם שמיים לבטלה. ואיך קבע התורה עונש מלכות על מעשה זה שלא הזירה עליו? בהכרח איפה? שהפסוק להירא את השם מלמד, שאדם לוקה כאשר הוא מקלל את חברו בשם השם. כעת מקשה הגמרא על ההנחה הזו שאין פסוק המזהיר שלא להוציא שם שמיים לבטלה, ושואלת, למה לא? למה אתה אומר שאין בתורה הזרה שלא להוציא שם שמיים לבטלה והכתיב? הרי נאמר בספר דברים פרק ו' פסוק י' ג' את השם אלוקיך תירא, ואותו תעבוד. כאן הפסוק מזהיר שלא להזכיר שם שמיים לבטלה, שכן יראת השם מחייבת שלא להוציא שמו לבטלה. ואם כן, אפשר להעמיד את הפסוק של מלכות, שאמרה תורה ליראה את השם, על מוציא שם שמיים לבטלה, ולא על המקלל את חברו בשם השם. ושיבה הגמרא, הפסוק ההוא, אזרת מצוות עשהו, ולא אזרת מצוות לא תעשה. ואין הוא נחשב אזרה לעניין הכלל שלא אנש הכתוב, אלא אם כן הזהיר. ולכן אי אפשר להעמיד את הפסוק של מלכות על מוציא שם שמיים לבטלה, וחייבים להעמידו על המקלל את חברו בשם השם, שעליו יש אזרת לב. יוצא לפי מסקנת הסוגיה, האיסור להוציא שם שמיים לבטלה הוא המצוות עשה את השם אלוקיך תירא. ואילו במסכת ברכות בדף למד ג' עמוד א' אומרת הגמרא שהמברך ברכה שאינה צריכה עובר על מצוות לא תעשה של לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. והתוספות במסכת ראש השנה בדף למד ג' עמוד א' דיבור המתחיל אומרים שכוונת הגמרא במסכת ברכות היא שהמברך ברכה שאינה צריכה עובר על איסור דרבנן שיסמיכו חכמים על הכתוב לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. אבל אין איסור דאורייתא במברך ברכה שאינה צריכה מכיוון שמזכיר את השם בתוך ברכה. ומן התורה יש רק איסור מצוות עשה במזכיר אותו לבטלה לגמרי. אבל מהרמב"ם הלכות ברכות פרק א' הלכת ט"ו משמע, שהוא מבאר את הגמרא במסכת ברכות כפשוטה, שיש בזה איסור תורה שלא תישא. אחרי שהזכירה הגמרא לאל בדף ג' עמוד א', שלושה יוצאים מן הכלל שבהם אדם לוקה על איסור שאין בו מעשה, סיימה הגמרא שם ואמרה, משום רבי יוסי ברבי חנינה אמרו, אף המקדים תרומה לביקורים לוקה. שואלת הגמרא, מה הייתה מדי רבי יוסי ברבי חנינה? מה טעמו של רבי יוסי ברבי חנינה שמחייב על כך מלכות אף על פי שלא עשה מעשה? בשיבה הגמרא, אמר קרא, הפסוק אומר בספר שמות פרק חב ב' פסוק כוח, מלאתך ודמעך לא תאחר, מלאה אילו הביקורים. רש"י מבאר, שלכן הכתוב קורא לביקורים מלאה, משום שלאחר שנתמלה התבואה ונגמרה מלאכתה, הוקבעה לביקורים. ובחידושי הגריז הוא מבאר שכוונת רש"י שאומנם קריאת שם ביקורים אפשרית כבר בעודם פגים ומחוברים, אבל חיוב ביקורים וחלות חפצה של ביקורים שייכת רק בגמר פרי ובתלוש. אומרת הגמרא ודימחה, אילו תרומה. ורש"י מבאר שהכתוב קורא לתרומה דימחה מלשון דימוע, דהיינו תערובת. משום שתרומה שנתערבה בחולין אוסרת את התערובת עד שיהיה בחולין פי 100 מהתרומה. ולא כבאיסורים אחרים שמן התורה אינם אוסרים את התערובת כאשר כמות היתר גדולה מכמות האיסור, והאיסור מתבטל ברוב היתר. אומרת הגמרא ואמרה, התורה לא תאחר את הראשון עד לאחר השני. היינו, שלא תאחר את הפרשת הביקורים לעשותה לאחר הפרשת התרומה, אלא יש להקדים את הפרשת הביקורים להפרשת התרומה. ובעצם תשובת הגמרא לשאלה, מה טעמו של רבי יוסי ברבי חנינה שמחייב על כך מלכות, אף על פי שלא עשה מעשה, טעונה ביור. שהרי אין בתשובה שום מקור לכך שלוקים עליו שאין בו מעשה. ואכן השפת אמת כותב שאכן שאלת הגמרא ותשובתה אינם על המלכות, אלא על עצם האיסור. ומה שלוקה, זה משום שעליו נחשב לי יש בו מעשה, משום שבדיבורו נעשה מעשה. נעשה הטבל תרומה. עכשיו מביאה הגמרא מחלוקת בניין המלכות על האיסור הזה. אומרת הגמרא, איתמר, נאמרה מחלוקת המוראים. אדם שהקדים תרומה לביקורים, נחלקו רבי אלעזר ורבי יוסי ברבי חנינה בדין הזה. אחד אמר, אחד מהם אמר שהוא לוקה על העבירה הזו, ואחד אמר שאינו לוקה. מעירה הגמרא ואומרת, תסתיים, יש הוכחה, דרבי יוסי ברבי חנינה, הוא דאמר שלוקה. כי כשהביאה הגמרא את המחלוקת, היא אמרה, אחד אומר כך ואחד אומר כך, אבל לא ידע הגמרא להגיד מי אומר כל דבר. הביאה הגמרא הוכחה שרבי יוסי ברבי חנינה הוא זה שסובר שלוקה. מה ההוכחה? מי דאמר ממה שאמר רבי יוסי ברבי חנינה לאל, אף המקדים תרומה לביקורים לוקה, משמעות הדברים הללו היא, שגם העובר על איסור זה, לוקה כמו עליו עם האחרים המנויים שם שלוקים עליהם אף על פי שאין בהם מעשה. דוחה הגמרא ומסיקה להפך, עד הרבה, להפך. תסתיים, יש הוכחה דרבי אלעזר הוא דאמר שלוקה, הוא זה שסובר שלוקה. דתנן, למדנו משנה במסכת דמאי, פרק זין, משנה וב, אדם שהיו לפניו שתי כלכלות, שני סלים של טבל, ואמר, מעשר של כלכלה זו יהה בזו, היינו שכדי לתקן את הפירות שבסל אחד, הוא עושה חלק מהפירות שבסל השני מעשר עליהם. לדוגמה, אם בסל שאת פירותיו הוא רוצה לתקן יש 100 תאנים, הוא אומר ש-21 תאנים שבסל השני יהיו מעשרות על תאנים אלו. דהיינו, 11 תאנים ומעט יותר מעשר ראשון, 10 תאנים ומעט יותר מעשר שני. במקרה כזה הראשונה מעוסרת, מה שיש בכלכלה הראשונה מעוסר, המעשרות חלים על התאנים שבסל השני שעליהם קרא שם מעשר, ואלו שבסל הראשון נתקנים ונעשים חולין על ידי כך ומותרים באכילה מיד, אף על פי שהמעשרות לא הופרשו משאר התאנים שבסל השני. שכן, אפילו כשמעשר יין שבחבית ואומר, מה שאני עתיד להפריש יהיה מעשר על שער היין, חלים המעשרות מיד ומותר לשתותו מיד אף על פי שלא הוציא את המעשרות מן החבית. וזה מדין ברירה, שמה שיפריש חל למפרע. אז כל שכן כאן, שהמעשרות בסל אחר, אז ודאי מותרים הפירות שבסל הראשון באכילה מיד כשאמר, מה שבכלכלה זו שאני עתיד להפריש יהיה מעשר על הפירות שבכלכלה האחרת. וברור שרק הפירות שבסל הראשון נותרו באכילה על ידי קריאת שם מעשר על הפירות שבסל השני עבורן, אבל הפירות שבסל השני אסורים באכילה עד שיעשרם ויוציאם מידי טבלם. שכן קריאת שם מעשר על הפירות שבסל השני הייתה רק עבור הפירות שבסל הראשון. ואילו שאר הפירות שבסל השני נשארו בטבלם. והיה הגמרא את המשך המשנה במסכת דמאי. אם אמר המעשר של כלכלה זו יהה בזו ושל זו בזו, כלומר, הוא אמר שחלק מהפירות שבסל השני יהיו מעשר על הפירות שבסל הראשון, וחלק מהפירות שבסל הראשון יהיו מעשר על הפירות שבסל השני. הראשונה מאוסרת והשנייה אינה מאוסרת. כאשר אמר שחלק מהפירות שבסל השני יהיו מעשר על הפירות שבסל הראשון, מיד חל עליהם המעשר. והפירות שבסל הראשון יצאו מטבלם ונעשו חולין. לכן, במה שאמר אחר כך שחלק מהפירות שבסל הראשון יהיו מעשר על הפירות שבסל השני, לא חל המעשר, שכן הפירות שבסל הראשון כבר לא היו חייבים במעשר. ואין מעשרים מן הפטור על החיוב, ואם יסר בכל אופן, לא חל המעשר. ואם אמר מעשרותיהם של כלכלות אילו, יהה המעשר של כל כלכלה בחברתה, היינו שבאותו זמן ובדיבור אחד קרא שם מעשר לשני חלקי הפירות, שאותם הוא עתיד להפריש מכל סל על חברו, קרא את השם, כלומר קריאת שם מעשר על הפירות שבשתי הכלכלות, הלאה, ואוכל משני הסלים מיד, אף על פי שעדיין לא יפריש את המעשרות כלל. במקרה זה, אין זו הפרשה מן הפטור על החיוב, שכן מכיוון שתיקון הפירות שבשני הסלים נעשה בבת אחת ובדיבור אחד, הרי זה מן החיוב על החיוב. ויתמר, נאמר על המשנה הזו, רבי אלעזר אמר, מי שיסר באופן זה לוקה, מפני שיקדים הפרשת מעשר שני שבא למעשר ראשון שבחברתה. כשם שמעמילים בפסוק, מלידך ודמעך לא תאחר, אנחנו לומדים שאסור להפריש תרומה לפני ביקורים, כך מעמילים ודמעך לא תאחר אנו למדים שאסור להפריש מעשר שני לפני מעשר ראשון. והכתוב הזה מלמד שכל שישנו בכלל דימוע, היינו שיש עליו תורת תרומה, הרי הוא בבלטה אחר. ומעשר ראשון יש בו דימוע, שכן הלוי המקבל מעשר ראשון חייב להפריש ממנו תרומת מעשר לכהן. לעומתו מעשר שני אין בו דימוע, שאין עליו תורת תרומה. לכן המקדים מעשר שני למעשר ראשון עובר על האיסור דמחה לא תאחר. אם כן אומרת הגמרא תסתיים, אכן מוכח מכאן, שרבי אלעזר הוא זה שאמר שלוקים על הקדמת תרומה לביקורים. כמבואר כאן שלדעתו לוקים על הקדמת מעשר שני למעשר ראשון, והוא הדין להקדמת תרומה לביקורים. אחרי שקיבלה הגמרא את המסקנה הזו שרבי אלעזר הוא זה שסובר, שמי שמקדים הפרשת מעשר שני למעשר ראשון לוקה, שואלת הגמרא, אלא רבי יוסי ברבי חנינה, שבהכרח הוא זה דאמר, הוא זה שאמר שאינו לוקה עבור הפרשת תרומה לפני ביקורים, כי הוכחנו שרבי אלעזר הוא הסובר שלוקה על שינוי סדר המעשרות, אז בהכרח שהבר פלוקטה שלו, רבי יוסי ברבי חנינה, הוא הסובר שאינו לוקה, לימקשיה, דרבי יוסי ברבי חנינה, הדרבי יוסי ברבי חנינה. האם נאמר שתהיה סתירה בדברי רבי יוסי ברבי חנינה? ויהיה קשה מדבריו על דבריו, שהרי לאל הוסיף רבי יוסי ברבי חנינה, הקדמת תרומה לביקורים כמקרה רביעי של איסור בלי מעשה שלוקים עליו. משיבה הגמרא, לא, אין כאן סתירה. רבי יוסי ברבי חנינה, הפטור הקאי, הוא מתייחס לפטור של תנא קמא. היינו רבי יוסי הגלילי, ואחי כאמר, כך אומרת הברייתא, כשעוברים על לאו שאין בו מעשה, אין לוקין עליו. אילו הם דברי תנא קמא. ומשום בשמו של רבי יוסי ברבי חנינה אמרו, אף המקדים תרומה לביקורים, אינו לוקה. וכוונתו לומר שאף על פי שהמקדים תרומה לביקורים עשה מעשה בדיבורו, כי באמירתו הלא תרומה קודם ביקורים, אינו לוקה. ולכן, אין סתירה בדברי רבי יוסי ברבי חנינה בעניין המקדים תרומה לביקורים, כי בשני המקומות רבי יוסי ברבי חנינה אומר שאינו לוקה, משום שזהו לאו שאין בו מעשה. מקשה הגמרא להסבר הזה בדברי רבי יוסי ברבי חנינה. ומה ישנה מימיר דלקי? מדוע שונה עשיית תמורה שלוקים עליה אף על פי שעל לאו שאין בו מעשה אין לוקים? כפי שאמרת נקם החוץ מנשבע וממיר שלוקים עליהם. ומשמע מהברייתא שרבי יוסי ברבי חנינה מסכים לדעה הזו. ההסבר הוא משום דבי דיבורו עשה מעשה. באמירה הזו של התמורה, זו תחת זו, הוא עושה מחולין קודש. אם כן, מי שמקדים תרומה לביקורים, נמי לילקי. גם המקדים תרומה לביקורים צריך לקבל מלכות, משום שבדיבורו עשה מעשה. מתרץ את הגמרא ומסבירה מדוע רבי יוסי ברבי חנינה פותר את המקדים תרומה לביקורים מעונש מלכות. אמר רבי אבין, שייני האטם דלאו שניתק למעשהו. שונה העניין שם, משום שהוא לאו שבא אחריו מצוות עשה. דכתיב, הרי כתוב בספר במדבר פרק חי, פסוק חפתת, מכל מתנותיכם תרימו, ועליו שניתק למעשה, אין לוקים. הפסוק, מכל מתנותיכם תרימו את כל תרומת השם, ניתק את הלב הזה ממלכות והעמידו בחיוב של מצוות עשה לחזור ולהפריש תרומה גדולה מכל הפירות, גם מאלו שעשה מעשה ראשון ולכן אין לוקים עליו, ככל לב הניתק לעשה. ככל לב שיש פתרון לעבירה שעברו. ורבי יוסי ברבי חנינה מחדש, שאף על פי שהפסוק הזה של המצוות עשה אינו סמוך לפסוק של עליו, כי עליו נאמר בספר שמות פרק חב ב' פסוק כוח, ואילו המצוות עשה נאמרה בספר במדבר פרק חי פסוק חב ת', בכל זאת הוא נחשב לאליו הניתק לעשה ואין לוקים עליו. ואף על פי שהעשה הזה מתייחס רק למקדים מעשר לתרומה, בכל זאת גם מקדים תרומה לביקורים אינו לוקה, משום שעצם הלאו שלו ניתק לעשה, שכל לאו שניתק לעשה באופנים מסוימים, אין לוקים עליו גם באופנים שאינו ניתק לעשה. ומכיוון שהלאו של לא תאחר ניתק לעשה במקדים מעשר לתרומה, אין לוקים עליו גם במקדים תרומה לביקורים. דנה הגמרא עכשיו בשורש דבריו של רבי אבין. יתיב רב דימי וכאמר לה לאה שמעתה. ישב רב דימי ושנה את ההסבר הזה. אמר לה אביי, שאל אותו אביי, וכי כל לאו שניתק לעשה לא לקי? אין אדם לוקה עליו? והממיר איסור עשיית תמורה דלאו שניתק לעשה הוא ולקי. אף על פי שזה נאו וניתק לעשה, מי שעובר עליו לוקה. עליו אומר לא יחליפנו, והעשה באותו פסוק אומר, ואם אמר ימיר בהמה בבהמה, והיה הוא תמורתו יהיה קודש. ואף על פי כן יש מלכות. דתנן, למדנו במשנתנו, לא שאדם רשאי להמיר, אלא שאם אמיר מומר, התמורה חלה, וסופג את ה-40 על העבירה הזו. אם על הקדמת תרומה לביקורים אין לוקים משום שהאיסור נחשב לב הניתק לעשה, אז גם על עשיית תמורה לא היו צריכים ללקות. גם הוא צריך להיחשב לב הניתק לעשה. זאת אומרת שבוודאי מסכים הבאי אל עצם הכלל שעליו הניתק לעשה אין לוקים. והכלל הזה נאמר בפירוש במשנה במסכת חולין דף קוף ממלף לגבי שילוח הכן, שאם עבר על הלב האוסר לקיחת האם על הבנים, הוא יכול לשלח אותה ואינו לוקה, משום שזה לב הניתק לעשה על שילוחה. רק הבאי מערער על מה שלפי ביורו של רבי אבין, רבי יוסי ברבי חנינה פותר ממלכות, מכוח הכלל הזה גם את מקדים תרומה לביקורים, אף על פי שבעניין זה העשה מרוחק מן הלב. הבאי טוען שבמקרה כזה, העשה הבא בעקבות הלב אינו פותר ממלכות את העובר על הלב. ועל כך הוא מביא ראיה מעושה תמורה שלוקה. ואף על פי שבעשיית תמורה העשה נאמר מיד לאחר עליו באותו פסוק. בכל זאת מביא הבאי ראיה מהמלכות של מימיר, שכאשר העשה מרוחק מן עליו, לוקים על לב הניתה קלאסה, והראיה שלו היא מכך שעל עשיית תמורה לוקים, אף על פי שתעשה, לא מקיים הממיר בידיים. שכן, אם גם כשהעשה אינו סמוך ללב, אין לוקים על לב הניתה קלאסה, אז גם כאשר העשה מתקיים שלו בידיים, לא היה לו ללקוט על הלב. ומכיוון שבמשלטנו מבואר של עשיית תמורה לוקים, הוא הדין שיש ללקוט גם על לב הניתה קלאסה שמרוחק ממנו. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל וכל לב הניתה קלאסה. מדרץ את הגמרא, אבל הוא תרי לב אחד עשה, ולא עת אחד עשה ועקר תרי לבי. באיסור תמורה יש שני איסורי מצוות לא תעשה. לא יחליפנו ולא ימיר אותו. ויש מצוות עשה אחת, מצוות עשה אחת אינה באה ועוקרת עונש של שתי מצוות לא תעשה. ולכן העושה תמורה לוקה, אף על פי שהמפריש תרומה לפני ביקורים, אינו לוקה. מוריי ורבותיי, אחיי וראיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף ג' במסכת תמורה עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, האם מועלים בקודשי אקום? שאלה שנייה, מניין שאין חייבים עליהם משום פיגול נותר ותמה? שאלה שלישית, מה לומדים מהפסוק ככה יעשה לשור? שאלה רביעית, אומר שבועה שלא אוכלנה, שבועה שלא אוכל. כמה פעמים מלכות חייב ומדוע? התשובה בתוספות. שאלה חמישית, האם לוקים על לב של מימיר ומדוע? והשאלה האחרונה, מה פירוש הפסוק ואיפלי השם את מכותך ומיני? השאלות הללו לשינו לסיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעה, אתה דשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום שני, י' בתמוז, תשע"ט. סיימנו ללמוד בסייעה, אתה דשמי הגדולה, את הדף השני במסכת תמורה, לא הוא דף ג' של המסכת. אנחנו נשובים להשתמע בעזרת השם וישועתו מחר, יום שלישי פעמיים כי טוב, כ' בתמוז, תשע"ט, ונלמד את דף ד' במסכת תמורה. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.